הבן גביע היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים בינו בפתח, לא יצא ימין אותו. דיברנו על זה שצריך ביור, מה הכוונה לא יצא לכל זה. קשה לפרש שהכוונה לא יצא לכל זה בפתח, אם הוא לא אמר את זה.
מבחן.
לא, צריך לאכול אותו בפתח, להקריב לאכול, צריך לאכול מצה, צריך לאכול מרור. אבל עכשיו אתה פשוט קודם שלא אמרת שאתה אומר לו, בטח הוא יצא ידי חובתו ולידה חיפור את הכנפיים. והפירוש הוא שהתורה סידרה את סדר חיפור את הכנפיים על סדר המצוות על לעמוד בלילה. למה זה למדנו?
מה זה חושב שלא אמר? ומה שאתה חושב שלא אמר? זה של מצוות שתגיד לא שאתה אמר אלה? אני תפיע כי יש מה לא עלינו?
לא, כמובן, אני קודם שלא אמר, בטח אתה אמר.
לא, אני אשם
אמר. לא, קודם שלא אמר, אתה חושב לא אמר, אתה חושב לא אמר. לא יצא לבחור, לא, כנאי לבין פתח שלו אבותינו אוכלי בזמן שבית הלך היה גאים. למה אוכלים פתח? למה אוכלים מסע ולא אוכלים עוד?
אפילו טעמים והטעמות.
טעמי המצוות. ובעוד שדרך אחד לספר את הסיפור, יש לנו שלושה דרכים, או ארבעה דרכים לספר את הסיפור, נאמרו בלילה. דרך אחד זה דרך שאלה בתשובה. הילד שואל, ואנחנו עונים. וזה, דיברנו על זה בהתחלה, שצריך לענות את התשובה בצורה שהילד מבין, לא הגיע לדרגת שלא יודע
משהו.
אפילו לא דרגה הזאת. אבל יש דרגה אחת ששואלים בשאלה, שואל מה זה, מה הלילה הזה מיוחד, לא נהיה את התשובה. הלילה הזה הוא מיוחד בגלל שיצאנו בו ממצרים, והקדוש ברוך הוא בחר בנו. זה צורה אחת של דיבור מצרים. צורה שנייה של דיבור מצרים נקראת במשנה, נתחיל בגנות ומתאם לשבע. וזה התחלק לשתי חלקים. צורה אחת, והעבדים היינו בפורים, צורה שנייה, זה מתחילה עובדי עבודה זו היום בפנו, ועכשיו קרה מהמקום לעבוד יותר. צורה שלישית של סיפור זה הדברים, זה היה סדר המוני עובד דוד. התורה, כך כתוב במשנה, לקחת את הפרשה, פרשת ביקורים, דברי האדם מישראל שבא מקדש לביקורים שלו בעתות, לעזור לעסוקים האלה ולדרוש אותם, וזה עשינו עד מפני, ממש עד מפני, עד הפיוט כמה מהלכות במקום הזה, ואילו הרחבה, וזה סיפור את כל הסיפור. עכשיו יש לו עוד קטע, עוד צורה, שהתורה תמצאה לקחת את המצוות של הלילה הזה, את שלושת המצוות הלכתובות של הלילה, שהן לא הייתה הרבה זכות המרות, ולפרש אותם, ובדרך אז, המצוות האלה, את הסיפור
שהתקלת
אותם. צריך לקחת אותם, ולאכול. כאילו, לא. זה ברור שאתה לאכול אותם. וזה עכשיו לא אוכל קורבן, אבל...
זה
קורבן לא, אבל כשאין לנו היום, אבל חוץ ממה שאנחנו רוצים לקיים את המצוות במעשים, צריכים גם לספר את הסיפור, זה הדבר שאתה יודע. אבל גם גביר סבור, שמצאת סיפור, זה לא מתקיימת בלי זה.
בלי
זה. אבל אני אומר לא ככה. אני אומר שהכוונה היא שמצאת אכילת מצה לא מתקיימת באופן שלם, אם גם לא מתסבירים מהי מהות המצב. יש מצוות כאלה שהן מעשה מצוות ברמה ואין צורך להסביר את הטעם. יש מצוות כאלה שהתורה נתנה אותם בשביל הטעם שלהם, כמו מצוות מצה שנמצא כדי לספר בגלל מצרים. אז אם אתה לא אומר את זה, לא מסביר את המצווה, זה חסר. חסר במצוות, זה לא כנראה לצאת חובתו באופן
מעניין.
אלא יותר נכון, באופן שלם, באופן מלא, לא מעודר.
מעניין. מצוות אכילת מצה היא מצווה לצורך העניין כמו כל מצווה אחרת מדאורייתא. אבל יש בה צורך גם, היא כאילו גם מתפסלת כל הזמן קשורה לסיפור עצמו.
נכון, באופן כללי.
אם בן אדם היה לו כדאי לצורך העניין מעלים, היה לו רק כדאי לצורך העניין, זה אכילת מצה נגמר עצמו. זאת אומרת, סיפור עצמו מצה היא מצווה שהיא כאילו די לא מגביל לזה. ואם אין לך משהו שכדאי מצה,
נכון, נכון, הלכה אומרת שקיצת סיפור מצאת מצרים היא דאורייתא מצווה לזה, כי אני מסכים שמצאת מצה היא דאורייתא מצווה לזה. אבל אם מצאת מצה היא דאורייתא מצווה לזה, אז גם סיפור מצאת מצה היא
דאורייתא
מצווה לזה. נכון, 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 נכון,
נכון,
נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, תוך כדי עשיית המצוות.
מה זה יצא מה עם הרשת של האוניברסיטה?
כן, כן.
זה אחד הטעמים גם שבאמת יש לו רק כזה את השעת הזוכן לבטחתמה? כי שכל הזמן תהיה את מתה מוכחת או שזה...
לא.
פטנט כאילו...
זה יכול לרחוב. זה חלק, הוא הפתח שלך על מטור. אז החדל בבית הבא ובפרשים, פתח השם, פתח אתם מוסיפים את המילים שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבדבר שהיה קיים, כי אנחנו לא אוכלים היום, משום מה. משום שפתח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שאמר ואמרתי את זה פתח הוא להשם שפתח אבותינו בישראל במצרים, ונתקו את מצרים ואת בתינו איתי. קודם יש לך עוד קצתים של הפסוק, זה לא צריך את שונה. אחר כך גם מפי את הפסוק עד הסוף, אבל זה הכוונה היא ש... משה רבינו אומר לעם ישראל שהוא מתחיל לצאת ממצרים והם התחילו בקורבן פסח ואז תשאלו אותם מה עבודה לצאת לכם ואמרתם את זה בפסח ואז כל העם השתחררו כתודה על הבשורה של יציאת מצרים. אבל התשובה שאומרים על קורבן פסח זה אמרתי את זה בפסח. אני אמרתי ואני אעזור ואומר שיש פה חידוש מעניין כי השיחה, צד אחד של השיחה היא שהקדוש ברוך הוא פתח בתי ישראל כדי להציל וכדי להרוג את הבחורים ולא להרוג את ישראל. במילים אחרות הוא נכנס רק לבתים של הגויים.
ולמה כי ניתן לבחור?
לא, הכוונה היא, הוא עוזר רק את הבחורים של ישראל ולא את הבחורים של ישראל.
מה, שלא
עכשיו? לא. הצד שני של הסיפור, זה שהוא בעצם פה, בפסיכה הזו, בוחר בעם ישראל. בזה שהוא לא נכנס אליהם, כי יכול להיות הפוך, חסך לבתי הגויים. ונכנס לצורך עבודים של ישראל לקחת אותם. ולכן אדם שתמים על המשקוף על שתי המזוזות שאתה אומר אותם הוא סוג של חורבן פסח, כאילו זה סוג של נתינה לאשם. קח את אדם הזה, זה לך מכוון.
מה השיחה הזאת מתבדלת? כמעט כל הידיעה לאחרות שהוא סמדים אותה בכל מיני מצוות.
השיחה הזאת לעצמה, האדם עצמו, שזה חייב קורא, זה חייב קורא, לא, קודם כל, יאללה שמתעזום גם כשייך למצא. אבל יאללה פסיכה, זה קורא את זה. אין לנו קורא את זה. אומרים היום, שקורא, זה חייב קורא את זה. כן. בצד שאתם אומרים על שבע, על שומה, שום שלא יציב את זה גם שאני רוצה להחליץ, הוא אומר מהפירוש בעלה ולעד שנגלה למלך מוצרם עצמו, קדוש ברוך הוא גאה. שנאמר ויפלו את המצג אשר הוציאו ממצרים, גוד ורצור וכיתו חדד, כי גורשו ממצרים ולא יכלו מצרמיה, וזה המצג דעה לעצמם. בא אליי כזה המביא בפירוק, הפסוק הזה הוא משהו טכני.
שלא, זה מה שעשה.
כן, לא, זה אמיתי, אבל למה הם לא יכלו מצרמיה? כי גורשו ממצרים. בא פרעה ואנשיו, עם שוט, אמרו, לכו איבו. אבל בא אליי ולא אומר, באמת מה שהיה שם, היה שם גילים שחיפו. ואותו מורכבות שדיברנו עליה קודם, שנוגע לפסיכה, יש גם פה. בחיצוניות של הדברים היה פה גירוש של ישוע מצרים לישראל. אבל בעומק, היה פה גילוי שכינה, שגילוי שכינה גרם לעם ישראל להתדבק בהשם, וככה להפוך להיות עבדי השם, שכתוב עליה.
איפה גילוי שכינה?
אך כתוב שנגלה למלך משה על שם הקדוש ברוך הוא הגיע לה.
תגידי לי, תגידי לי, תגידי לי, תגידי לי, למה זה משהו טכני בעצם היה שם?
זה שירים ששני הדברים, הפסוק מדבר על הפסוק מדבר על הצד הטכני של הפסוק הזה, כמו שהיה שם, שהמשמעות של ידיעת צבור היא גילוי שכינו. מרור זה שם נותנים על שום מה, משום שהם הראו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר והראו את חיי בעבודה קשה בחום ובמתנים ובכל עבודה לסבא, את כל עבודתם שנותנו בהם בפרס. התורה מזכירה את המילה מרון בהם הראו, כדי שהישתו של מילה שלו.
מה? במקום עם הראו?
במקום עם הראו, ויקשו את חייהם, כל אלה. התורה מחר את המילה בהם הראו, כדי שיהיה על זה מצד פרעה. יש ירק ששמו מרור.
יש ירק ששמו מרור.
לא, לא מדובר על ירק שמשתת בחנה אותו בשם מרור. באופן כללי, כל החמישה מילים האלה נקראים.
מרור, כן.
באופן כללי, שלושת הספרות האלה, בטח, אתה אומר, מצטרקים לסעודת חירות. כמו שהרוחה היא אומרת, הרוחה היא אומרת, שרוחים בסדר. כל סוג בעולם אוכלים בשר. גם בלחם אני זוכר לסודר שיש בלחם את הבשר, ואין אותו. אבל הלחם הוא לא לחם רגיל, אלא לחם מיוחד. הבשר הוא לא בשר רגיל, אלא בשר מיוחד שקורת פחמה, ויש. והילד הוא ברור. החיים עושים פה אומר שזה די חירות לאכול ברור.
מכאן הרגול.
זה יחירו אותו לשופרים עם הבשר השווה, יהיה נקחק. נחריך את הדברים שלא אופן. חדים וחריפים. אבל גם אם נגיד שהסיבה של המרור היא זכר לבריאות, עדיין לא קורה שצריך לאחד שתי דקות של כתבן, וזה נצל...
בדרך כלל להגיד, זה יכול להיות מחירות, כן. הוא אומר, הוא מדמה.
אני לא חוזר, לא לאכול מרור בערב, זה צריך להתשאר במרור הזה.
תאבון.
בשביל הוא מתקיף אותו, אבל אין דברים אלו, אין טעם. אין, כן, בכל דור ודור מסיים בעל הגדה את דבריו, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר כסת הרמב״ם, חייב אדם להרפות את עצמו, שגם אין לו תמצורים להחליב, אבל המצא שלפנינו היא לראות את עצמו, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר בספר לפתחה ביום אמרו לאחור, ועבור זה יצא השם בלי מצאתי מצרים. ודוי הכל פסול, ועבור זה יצא השם בלי. אני חושב שהכברה היא לתבלן ולעשות דבר שתבין שגאלות מצרים וגאולת מצרים לא סיפור שעבר. לא הכברה שאנחנו חוגגים בפורים, בגלל שאם אמן היה הורג את אבותינו, אז לא היינו חיים. זה לא כבר כזה. הכוונה היא שאמן רצה להרוג את אותם היהודים שהיו בדורו. למה הוא רוצה להרוג אותם? כי הוא צורר את כל היהודים, ואתה הרוג גם אותי. אני במקרה רואה לי שם. וכשהקדוש הוא גאל אותם, לא גאל את היהודים, כי הם היו א' בן ג', אלא כי הם יהודים. אז אני גם הייתי שם. אותו דבר גלות מצרים.
זה לא
מכוון אליך. אנחנו באנו אליך, כמו שכשחלילה נוסף לחבל הורג יהודי ואיזה אותו. ואני מבין שלא היה משהו נגד האב פלוני או חייל פלוני או אישה פלוני. אבל התכוון להרוג יהודי, זה לא פלוני, התכוון אליי. זה שבמקרה זה היה הוא, זה לא אני. אז באותו אופן תדע לך שגאולת מצרים היא לא אירוע ספציפי, אירוע כללי, מהותי, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני בחרתי בעם ישראל, אני רוצה להוליף אותם לתכנית, רוצה לתת. בגלל זה אני חלק מהסיפור. ועוד כל מיני הסיפור של הגאולה שהיה גם אליי. זאת הסיבה שבעל ההגדה מתחיל. בתחילת ההגדה כתוב, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו במצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובטים היינו לפחות במצרים. גם כל הרי שהייתי בפועל משועבד. זאת אומרת שאתה צריך להתייחס לגלות ולגאולה, כאילו כאן אנחנו מתקשרים בתחילת ההגדה. כי באמת זה דבר שמתייחס אליי.
יש לי שאלה מהסברת מאוד.
כן.
למה אנחנו זוכרות את ההגדה הזאת עם משהו אחר?
כל שנייה, עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה. אני רוצה לגמור את הקטע, אני לא אחר כך שזה. לא הייתה בתנו מבן גן הקדוש ברוך הוא. אף אותנו גן נמרים שאתמר באותנו רוצים לשם, למען נביא אותנו לתת לנו את הארץ של נשבע לאבותינו. כתוב בגמרא, עומר עובר. וצריך שיאמר באותנו רוצים משם. הפסוק הזה, באותנו רוצים משם, הוא הפסוק ששייך לפרשת ביכורים. עכשיו ביכורים, בעל ההגדה הביא אותה, ודרש את הפסוק אחרי פסוק, עד שהוא הגיע ל"ויוצאנו השם מצרים מיד צדקה ובזרוע נטיהו ובמורד נטול ובאותות ובמופתים". עד שם הוא דרש כל מילה.
תודה. תודה.
תודה. שאלתי בי המים. השם הזה בהקשר הזה, ואני לא יודע.
מה הוא שם?
פשוט יום שם. בעל ההגדה דרש על כל עוד ואותו מילה במילה, ואת הפסוק האחרון של הפרשה הזאת, שדבר על כסי הארץ, הוא לא דרש. למה שציבור את המצרים מסתיים ביציאה ממצרים, הוא לא מכיר את מזרח.
למה?
שיבה אחת היא בגלל שחלק גדול מהדורות עם ישראל סיבר את הסיפור חוץ כאן מצרים בכלל.
אתה אומר
את ישראל, אתה אומר מהתחלה... אני לא צריך להגיד את זה, כמו שאתה תובע למה. הנוסח שנוהגים ישראל בגלות, לא רע. אז יכול להיות שאם היינו חיים במצרים שהגיעים לה, כן, זה היה פשוט. היה פה מיכל רובי אמר שצריך להזכיר בנוסח. ובאללה, כאן הביא את זה בטוח לא בטוב. הנושא הוא לא הכניסה לארץ, מבחינתו, אלא הנושא הוא באותנו. זה מה שהוא לומד מהפסוק הזה. לא הייתה בודק מבד גאל הקדוש לא רואה לאחר אותנו גאל עם ההם, שנאמר באותנו מוציא משם. זאת אומרת, הוא בעצם מכה, בגלל העובדה שאנחנו חיים בגלות, הוא מכה את המשמעות של הפסוק, שנדבר על לבוא לארץ ישראל. אלא מדבר על התשובה האמיתית היא לא כי אנחנו נמצאים בגלל יותר, כי זה לא שאני את זה
בכלל.
זה ים שלך. כמה עוד 40 שנה. באופן כללי אני חושב שקצת גדול של כל החגים שלנו, מתייחסים לדברים שקיבלנו אותם באופן. תפיסה לארץ, צרכת את המקדש, קראת רוחת בן דוד, לא שאתי. לא מצאתי אותם כמו הזאת כבר. בלוח
השניים.
כן, אם נתן
לך
לבוא
לך לחשש ולמתח, זה קשור לך. כן. יש עניין לי, מה אם נתן לך לבוא לארץ? ולתמש לתורה.
לא,
אבל איתן מבק בשביל הארץ. אני ציית לתורה, העניין לא... ציית לתורה נועדה בשביל ליצור את החיבור של ישראל. הוא מדבר אותה בפשוט היסטוריה, אבל ציית לתורה היא מה שאנחנו אומרים בצלת הברית. ויהודה אין לו בחדשה.
מה?
ותהיה השם משתמש משם, הוא תוכל לשאול אותו. שאול אותו, זאת אומרת שהעמדה האישית שלנו, ביחד לתנצבות או ביחד לתעולם, היא לא משתנה. למרות שהעמדה נמצאת לגלות זה ושיגלו את זה וכו', אך לעבדות האמיתית זה עשרה פעות הזאת. אבל ארץ ישראל נתנה בתנאי. באופן עוד, ארץ ישראל נתנה בתנאי. יש כתוב אותו מפורש, אני רואה אולי תלך, אם לא, אז לא. כנן לבית המקדש, וכנן לבית המקדש. לכן יש חג על מתן תורה. יש חג על מתן תורה, ויש חג על ליצת מצרים. צריך להבין מה זה בגלל סוכות. סוכות זה השמירה שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אבל זה איזושהי בחינה שהיא מובטחת לנו לנצח. לעומת הציעה לארץ ישראל, שהיא עדיין, כל עוד לא הגענו לגבולה שלמה, לא נתופת שלה בטעם. לא. היה לך שהיה חג בתורה שלושה רגילים, או אחד הרגילים הרגל שאומר, היום עוד דיברת על ארץ ישראל, זה כמו חג בתורות. איך היינו מתמודדים עם חג הזה כשאנחנו מדברים על זה?
חג התורה.
חג התורה, לא חג על הארץ, חג על התורה. חג הזה שניצחנו את הגבולים על הקיום שלנו. אלה הם הדברים שהובטחו לנו, ולכן הם תאמן. זו התשובה הפשוטה, התשובה הפשוטה שהחגים כולם מדברים על דברים שקיבלנו אותם באופן מוקד. ואין חג, אין חגים, אחרי זה לא צריכים, למה לא נצטף חג ביום שהקימו את בית המקדש, או את המשכן. התשובה היא, תאר לך איך היינו מתמודדים עם חג כזה כשאנחנו נמצאים בגלות. שכן את המקדש.
אז לכן
אנחנו הולכים יותר מהצעות. מי שרוצה לדעות את המצעות, אז להניח שמובטחנו באופן מוחלט שהדבר הזה הוא הפסד שלא נחזור ממנו אף פעם.
יש הדבר.
אין לך זוכה לבואי איתו. אני חושב שמי שחוגג את המצעות, אנשים דתיים, שחוגגים את המצעות, מבינים את הדברים ככה, מבינים שהשבתחה היא לא קטעת. מפרשים ככה לברות.
הנביא,
לא? לא חושב שאפשר להגיד בבדאות את התירוש של הדברים מבחינה נבואית. אבל זה לא הנושא הרעיון. לפיכך, סיימנו את ההקדשה של הנצח, ואומרים עכשיו לדבר, הורים בעצם להלל, מה שאלת שם לי קודם, למה לא מתחכבים באמצע האוכל. אני חושב שאני...
לא, לא אומר
באמצע,
או אחרי... לא, זה יותר חירות נדמה לי,
אני חושב שהכוונה...
לב תוך כדי...
הכוונה לספר, לספר במידה צורה. אתה חושב אותי טכנית איך זה נעשה, ככה אני מבין. בצורה מעשית איך זה נעשה, זה כיוון שרוצים שהפסח אותם עורמים על השולחן, ולהרוג אותם. צריך לראות את זה. ורוצים לדבר באופן חופשי, ואת האופן לא מדברית, וכו'. אז אחר רוצים את זה לפני עצמם. אבל אני חושב שהצורה של הדיבור, יש בזה מקום לדון. יש מי שיגיד, אני חושב שיש מקומות שכתוב ככה, ספר באימה בהירה בארץ
ומזיעה. כך כתוב
בהרשרון, באימה בהירה בארץ ומזיעה.
להבין מהתודעה עצמה, שהיא דרך חירות והתיבה כתוב בעמה.
התודעה, זה יכול להיות כבר
התודעה. תודעה זה חירות.
זה כתוב ברמון.
אבל כן.
אבל הוא כותב לספר באימה בהירה בארץ ומזיעה.
ככה עכשיו שמה שבע, מה כתב זה כתוב?
אני חושב שהצורה של מספרים היא בצער שמות יפה.
אני אמרתי לו שאנחנו נותנים לספר כל דרך שלה. כתוב מצד שני של ההגדה יש לספר והצבא זה לא קשור לבטיח ואימא.
כן,
זה לא מבטיח לספר.
מי שזה לא יכול לעשות, צריך להגיד לספר כתב.
שלום.
שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. שלום. תלמוד אמר ביום ההוא, יכול מבעוד יום, תלמוד אמר בעבור זה. אני מפרש שיכול מבעוד יום, אתה יודע, יכול שעיקר סיפור יציאת מצרים יהיה בזמן קרבת הפסח. בזמן שאדם מגיע לירושלים במקדש ומקריב קורבן לפני השם, שנקרא בקנייה, בדרך עבודה, אז יהיה סיפור יציאת מצרים, כמה שאלה שלו, שהצורה היא משך לסעודה. בשעה שיש פסח מצור ברום ומחיר לפניך וקראת או איפה יכול. הסיפור לא, האופן שבו אתה מצרף את הילד לשמור, זה כמו במצרים. במצרים איך צריך תודה, איך הצטרפו לעבודת השם? ישבו ואכלו ביחד. אכלו לפני השם, והביאו בזה את הביטחון של הנבא השם.
אבל אדם, אתה שאלת למה קודם הגדה לקנה אוכל, נכון?
לא, שאלתי למה הגדה לא בעין בתודה, אני נכנס דרך חירות, נכנס דרך כבוד.
שוב, זה לא מעשי. למה לא מעשי? כי הוא נשתה ואוכל ונשתה ונעיין? לא, אתה יכול תוך כדי לספר. יש שם על כוסות. נהגו לדעת. שותי את זה, אני חושב סתם, אני חושב שצריך לתפוס את כל הלילה כסף, כצעודה חזרה. יש לזה אורחה הלכתית. בדרך כלל אני בן אדם... עושה קידוש. בלעד שבת, ואחר כך נשב שעתיים ונדבר, אני לא יודע בדיוק כל מה. ואחר כך ילך לאכול, זה לא יהיה אמון. כי יש תרפה שאתה כמו שבאת תעולה. אבל בין לא סדר, אנחנו עושים את זה, כי זה לחלק בסדר. זה חלק בסדר. אין מה נוסיף. זה חלק בסדר. יש בעיה טכנית, זה שנהיה דין לא רואה את הדבר הזה. אז לילדים ודאי דין לחלק שעות ואיזה זה. הוא בעצם צריך פתרונות.
כדור
סורמון. מה? כל סיימן. כדור סורמון. כדור סורמון. כן. הכל פנים, אחרי שהקב"ה הראינו את כל זאת, וסיפרנו את כל הסיפור הגדול והיפה הזה, ויש לנו... לא, אחר כך נמשיך. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להעלה, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולהיכנס. שאתם במילים האלה בא לבטא את גודל העניין, למי שעשה לעבודנו ולנו עשה לנסים האלה. הוציאנו מעבדות לחירות, שזה עצם הסיפור. מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, מאפייה ליום גדול, ומשעבוד לגאולה. ולומר לפניו, עכשיו, שירה חדשה לאלוקה. בפתיחה, הפקד הזה הוא פתיחה להלל, וכאן אנחנו נצחנו את ההלל. אני יודע, הוא הלל מיוחד, הוא הלל יחודי, לא הלל שנאמר בבית הכנסת, זה חלק מסיפור זה הפוצה. זה חלק מהגדה. זה מצטרף. כדי שההלל והסעודה יהיו מסודרים ביחד, חילקו את ההלל שתיים. חלק מההלל אומרים אותו לפני, חלק מההלל אומרים אותו אחרי. ילחלקו בית שמאי ובית הלל, איך מחלקים אותם בדיוק. אבל לגידן ההלכה היא שאומרים שתי החלקים הראשונים לפני ההלל, ואת הפרק האחרון, ואת הפרקים האחרים אומרים אחרי הסעודה.
עוד הברכה, יש פה ברכה אחרונה, כי
כן,
רק ראשון במחל כסידה.
כן, כן. אבל...
הברכה של סוף החלק הראשון זה על החלק
הראשון. כן, כן. לא, תלכו לי, החלק הראשון, החלק הראשון של ההלל, שתי הפרקים הראשונים, הם מצטרפים לגמרי להגדה, והם חלק בסיפור צעת וחי. ומה כתוב בהם? מה כתוב בהם? אני רוצה להגיד כמה מילים על ההלל וכמה מילים גדולות שאני עוד על ההלל. ההלל מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא עם התגלות החזה. בפרק כלל, בתנ"ך, כשמדברים על הקדוש ברוך הוא, מדברים עליו כי יושב בשמיים. שם השמיים יצחק, כשם מילה מילה. אתה תשמע השמיים נכון שבטך. יש הרבה מאוד פסוקים שמדברים על השם כי יושב בשמיים. שזה משל, מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים? שהקדוש ברוך הוא השמיים זה מקור השפר לעולם. שם מגיע האור, שם מגיע הגשם. הקדוש ברוך הוא מקור השפר. השמיים זה גם מבטא את הגבולות של העולם. אנחנו אומרים היום בעולם, השמיים זה לא כלום. השמיים זה המסגרת שבתוכה אנחנו חיים, שום לפסוק, וינתכן כאוהל לשם. וכל מה שאנחנו משיגים, כל מה שאנחנו תופסים, הוא מתחת בשמיים. ולעצי הפסוק אומר, כי אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, אלוקים הוא נמצא למעלה ואתה נמצא למטה. אבל יש מקומות נגילים, כמה מקומות, ואחד נגיד בפרק הראשון של הנהל, שבהם דברים על הקדוש ברוך הוא שהוא יושב מעל השמיים.
מעל השמיים?
כן. ככה,
כולי השם.
מי כאשר אלוקינו המקביעי לשם. המשבילי לראות בשמיים הוא כביכול, הוא יושב כל כך גבוה שהוא מסתכל על השמיים, ועל הארץ מלמעלה למטה. אז כתוב, משפילי לראות בשמיים ובארץ. וזה צריך ביור מה המשל, מה המשל הזה אומר.
לא, זה
כתוב
בשמיים.
לא, לא כתוב בשמיים. זה האנשה, בסדר, אבל יש, נכנן אם אתה, פה אתה אומר לא כמו תמיד שהוא יושב בשמיים, אלא שהוא מסתכל על השמיים מלמעלה למטה. המקביעי לשבת, משפילי לראות בשמיים ובארץ.
למרות שהוא גבוה,
הוא רואה את השמיים, כאילו, הוא רואה כמו שהוא רואה את הארץ. זה הראי כמובן. סתם עוד משל, אני חושב שזה לא נכון, אני חושב שיש פה, זה מה שאנחנו נוכל לקרוא לזה הקטע הייחוד. יש, השמיים הם בגבול, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ויצר לו כלים וגבולות שבהם מלא את העולם. השמיים מבחינתנו זה ציור, כביכול אנחנו קוראים לזה יראת שמיים. כל הכלים שהקדוש ברוך הוא חקק בעולם, שזה חוקי הטבע, חוקי ההיגיון, חוקי התורה, חוקי המוסר, החוקים שהקדוש ברוך הוא חקק בעולם, ובתוך זה כל השיח שלנו איתו מתנהל מתוך חוקים האלה. אין לנו דרך אחרת לדבר עליו, אין לנו דרך אחרת לחשוב עליו. אבל חשוב שנדע שהחוקים האלה כולם, הגבולות הללו כולם, לא מגבילים אותו. והוא פועל בעולם,
הוא מקום אשר עליו.
יפה, לא רק יתרונה ידיח לתחותו לדברך, אבל הכוונה היא שהוא פועל בעולם, שם הפסוק באיור, והוא באחד ובישיבנו, ונפשו יבטל ביד. ואתה הוא מוביל את הדברים למטרות שלו, ושום גבול לא יעצור אותו לאנשים תורת עליו. זה נקרא לגעת היפה. לצורך העניין, בתור משל, הנוצרים טוענים שעם ישראל חטא חטא גדול, לא משנה שהחטא שמדברים עליו בעינינו מצווה. שלא סירמנו לקבל את אותו האיש. אבל אומרים שהחטא הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא העניש אותנו ועזב אותנו לגמרי. אבל אמרו לך, הדבר הזה סותר את עיקרון של ייחוד השם. כי בכל אופן, הקדוש ברוך הוא רצה לעזור לעם ישראל, רצה להוביל אותם לתכלית, אבל אפילו חטאו כל כך שהוא היה להתגדל. אז העיקרון של ייחוד השם אומר שהקדוש ברוך הוא, הגבולות האלה לא מגבילים אותו, והוא גדול מעל שמיים חסדך, כמו שאנחנו אומרים. לא, כי הגדלת על כל שמך עם רצך. שם זה אומר, כל השמות והדרכים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לתפוס אותו, כמה שמות עושים, אבל ההבטחה שלו עם רצך היא יותר גדולה מכל השמות שלנו. גם פה כתוב המקביעי לשבת, המשפילים עם הפשעים ובארץ. לא, אגב איכות, זה פירושו ש... לכן האלה זה נקרא האלה המצרי, האלה שנמצאת מצרים. פירושו, הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכנית להעמיד בעולם הופעה של הטוב על ידי עם ישראל, הוא רוצה להוביל את המתחים. מפריעים לו כל מיני דברים, מפריעים לו החטאים של עם ישראל, מפריעים לו הגויים בכל מיני דברים, הוא המטביעי לשרת, המשפיעי לראות בשעריים ובחר. זה העלל, לכן זו הסיבה שלא אומרים עלל ביום רגיל. ביום רגיל להגיד עלל, זה אומר שאתה רוצה להכיל את הנהגת הייחוד על כל המציאות. זה לא נכון, אתה תתן מה הנהגת המשפט. זה לא נכון.
יש
הנהגת הייחוד את הנהגת המשפט? לא, בסדר. הנהגת הטבע, הנהגת המשפט, שלושה דברות, הטבע והטבע. הנהגת המשפט זה הסדר המוחלי של העולם, שצדיקים מגיעה ככה, שאני מגיעה ככה, הנהגת הייחוד זה הרגע שהוביל על המטרות. הנהגת המשפט לבדה, לא להתחיל. דווקא, הוא פעל להביא לחורבן. דיין רואים האדם חוטא.
למה כי זה שם יאותו
והעולם מתארד? אם כולם ילכו, אם יכול להיות שהחטא ילך ויגבר, והעונש ויגבות זה ילך ויגבר, אז לא יהיה כלום. אבל אני יכול לדבר, תבירו באחד ומי יש איבנו. יש לו רצון אחד לקדוש ברוך הוא. הרצון הזה הוא רצון ההטבה.
צריכים קדוש כדי להגיד אליו? כי מה אומרת? כל מי שמר עליו יכולים לגדל.
ביום שהוא חג, ביום שיש בו
גילים.
כי להגיד שאתה, זה בעצם לבוא ולהגיד שאין חוקים לעולם. שאין חוקים לעולם, שאין חוקי טבע, ושאין חוקי תורה, ושאין חוקי
תורה.
זה משמעות של העלם. אני לא עושה, הקדוש ברוך הוא רצונו יתברך פועל, ואין קשר לשום דבר.
אני מודיע על זה כל יום.
לא, אבל זה לא נכון, הסדר הרגיל של החיים, לקרוא את הפרקים האלה בתהילים ולמוד אותם לתור דברי תורה, אנחנו עושים את זה עכשיו, זה מותר.
כן.
אבל להגיד עליהם פירושו להגיד, אתה יודע ששום דבר לא מגביל את המציאות. אתה פועל, זה לא נכון, יש סדר של דברים, הסדר הזה מחייב אותנו, ובצווי קיצון, הקדוש ברוך הוא שובר את הכללים. אבל להאמין את העולם שיש סדר, ויש שבירה של הסדר, אז לכן לא אומרים עליהם בכל יום.
אנחנו אומרים את זה, אומרים שיש שבירה של הסדר שהוא נהר פועל,
כן,
בפנים האלה
נתחיל. כן.
עליהם דווקא מחייב את השבירה של הסדר, זה ביחד לא לעצמם. כאילו,
זה טוב של עליהם.
לא, אני אומר כאילו, מה שמתגלה בלב רלוונטי גם לשאר הימים.
כן, אבל אתה יודע שהוא רלוונטי גם שאר הימים.
למה? אתה יודע, אתה יודע, אתה
יודע. שאר הימים אחרון, העולם פועל לפי סדרו. העולם פועל לפי סדרו. זה עקרוני. זה עקרוני. העולם פועל לפי סדרו. הסדר של העולם אמיתי, הוא מחייב. זה לא שואל, אני רוצה להתייחס אליו בלמוד. הוא לא דבר של מה לך, הסדר הוא סדר נכון, הוא אמיתי, הוא פועל, הוא מחייב אותה. אבל לא תמיד לשבור את הסדר.
ישנה כל חד, וגם כאלה מנהלם? עכשיו. אז למה דווקא ביום כיפור שזה יותר מנהלת ליחוד לא מנהלם? שאני
רוצה לתת, מה אומרת את זה?
אוקיי,
אבל עדיין זה מנהלת ליחוד. כן, אתה יודע. אבל עדיין לא זכינו להנהלת ליחוד. רוצים לזכות לה. ביום כיפור אנחנו זוכים להנהלת ליחוד על ידי עבודת היום. אתה לא יכול, זה מבחינת להתעלל יחוד יום כמפתח. אחרי יום כיפור צריך להגיד עליהם. אולי זה היה איזה סוכות, יש אומרים. אבל להגיד דלל ביום כיפור זה כאילו להגדיל את המאוחר, להגיד כבר הצלחתי, ניתחתי את הרבה הבא. בסדר, זה כיף זה יקרה.
ומה זה הלל הגדול?
זה הלל שבא לדבר על הטבע. על היופי של הטבע, של הבריאה בעצמי. גם פסוקי נזימה נקראים הלל, דוגמה. זה הלל אחר, זה הלל שדבר על היופי של הבריאה הרגיל. הוא הלל שזבנו כל יום בדווקא. צריך עיון, אני גם בחגים לומר אותו. אמרו לזה גם כי הבריאה גם קיימת גם בחגים, אבל הוא הלל של כל יום. הלל הזה הוא הלל של שומרים עליהם. עכשיו הדבר המעניין שכתוב פה בעליהם, שמי גבוה מעל גבוה שומר וקבועים עליהם, מי מעל שם גדול מעל שמיים חוזך, כזה שהוא מסתכל למטה, ורואה איזה אדם בודד דל, מקימים מאפר דל, להשפות ילין מיליון, לא שבעים לנביאים לדברי המון. זאת אומרת, בעצם לוקח, יש פה דבר מדהים, שהקדוש ברוך הוא מגבוה לגבוה שובר, לוקח את האדם הקטן ופועל בו. אל תחשוב שמלמעלה למטה הוא מסתכל רק על הבריאה כולה וכו'. אלא יש יחס וערך לאדם הפרטי, לכל אדם ואדם, רק לכל אדם יחיד, גם כל קבוצה, לעמים, לעם ישראל, אבל יש ערך לדל, והלב, כל העלים כולו משדר את שני הדברים האלה. דבר על דלדות השם, על הנפלאות של השם בעולם, ומדבר על, 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 על זה שמלמעלה למטה, הקדוש ברוך הוא לוקח ומתייחס ברצינות לדבר הקטן של האדם. המזמור הבא מדבר על הדבר הזה ברמה של עם ישראל כולו. מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא שובר את כל חוקי הטבע, כל חוקי הטבע מתבטלים בפני הרעיון של בחירת ישראל. לפני אדום וחולי עדה, כי לפני אלוקה יעקב, האופי עצור אדם העין. שתי אפשרות לפרש, או חולים, לשון מחולל, כמו יכולה לירות, או חולים במובן של לחולל, ליצור. נראה לי יותר סביר. שהקדוש ברוך הוא, הערים וגידלו חיים מאוד כדי עצור, לפני האדם שברא את העולם, והופך את עצור למים, מבטל מה שנקרא את חוקי הטבע, בשביל הבחירה, בשביל האירוע הזה של יציאת מצרים. בשביל האירוע הזה של יציאת מצרים. אבל העיקרון הזה חוזר ומופיע מאוד חזק בכל הלב, שהגדלות של השם אנחנו מסכים לא את קטנות האדם, אלא את גדלות האדם. כיוון שהקדוש ברוך הוא בגדלותו פועל, זה מה שקדוש ברוך הוא, מקימים מאפר דם מהשפות נראים לביון, נושבים, נדיבים, לקחות האדלה, כן הזה, נושיב אותו עם אנשים עשירים ומחודדים. עם נדיבי המור, מושיבי הכרת, אישה עקרה, הוא מושיב אותה בבית, ועושה ממנה הם הבנים עצמך. זה פשוט
של המור.
וגם בהם שם כתוב, אני אמרתי בחופי, כל האדם קודם. אני אמרתי במהימותי, בתרבותי.
אין שם
אדם אומר, אנחנו נראה את דואג שוב ביום חמישי כשנמדת את האחד של אחר, אולי אני מדבר עכשיו. אתלך לפני השם בארצות החיים, האמנתי כי ידבר, בעקבות העובדה שהקדוש ברוך הוא שמע את קולי, ומחה את הדברות מעל עיניי, ויצא את רעילים מדחי, אני מבין שיותר אני לא יכול להתייחס לחוסר אמון לאדם. האמנתי כי ידבר. אבל אני אמרתי בחוסני, לפני שנגאלתי, שהייתי במצב של שקר, חשבתי שאדם הוא כלום, כל האדם כזה. אבל עכשיו אני יודע שאדם הוא בעל ערך, לא ייתכן שאדם הוא כלום. עובדה היא שהקדוש ברוך הוא ירד ודוחה מרומים, בשביל לעזור לאדם מסוים, קבוצת אנשים מסוימות, לגרור אותם. באמת יציאת מצרים דייה בשביל לעשות את כל בני אדם בעולם, גם כאלה שלא יהודים, כבעלי ערך. הבשורה היא בשורה עצומה. של יציאת מצרים. המשפרה של יציאת מצרים דורש שהקדוש ברוך הוא תתרום בצורה.
אתה רואה?
בסדר, אני לא רואה את זה. עובדה יש בני אדם לא סתם. לא ראיתי את רוני עמי יושב במצרים ואת זעקתם שמעתי לפני קצת כי ידעתי את רוחו. אז אני תכף לצוות של אדם כאילו שום דבר. עובדה יש שאתה צריך להתייחס לזה יותר. יש כאן דבר גדול מאוד. הלב אמור להעמיד אותנו במקום אחר לכל החיים, וזה נכון. ואין שהלב לא נועד רק להגיד אותו בחגים ולשכוח אחר. אבל אנחנו צריכים יחד עם זה שאנחנו מכירים את הסדר, אנחנו מכירים את הכלים, אנחנו רוצים שהכלים יוצרים הרבה גבולות שאנחנו לא תמיד יכולים להתגבר עליהם. אבל לדעת שבעומק הדברים, המציאות שלנו היא מציאות עליונה. הוא שייכים בסדר גבוה הרבה יותר. זה מה שהיה לי עושה, זה אני מוציא אותה למחות. לכן הוא גם נראה לי את זה. קיבלתי פעם אחד היושבים כאן, ספר, של יהודי, בסוף, של שמים, והוא פרק באשדוד, אני חושב, אשכם, הר סיני עד. הוא היה רב שם. אבל הוא היה רב באשכם, באשדוד. עכשיו הוא שמעתי אותו. הוא בספר כזה הזה, שהוא היה במחנה עבודה נאצי. ישב שם בנגד סדר, עכשיו חזרו מהעבודה שלהם, והלכו לישון שם ברעב ובחוץ הכל, וכיוון שהיה לבית סדר, אז הוא חזר את הקטעים מהעבודה שהוא בחר בעבודה. שואל אותו החבר שלו, מה יצא מול השירות? איפה השירות? זו ענש התשובה.
ירחתי
בהם? ירחתי בהם. אני חושב שאני אמרתי אותה, אני אצלפת אותה בשמו ולא בשמי, בגלל שחוכמה להגיד את זה כאן, זה לא כזה חוכמה גדולה, אבל להגיד את זה שם. ושם הוא אמר את זה, הוא אמר שעבד הוא עבד, לא בגלל שהיה אדון יותר חזק ממנו. מי קצת יודע איך הרבה נתן לי את אורך חמי תקופות מההיסטוריה, ובאמריקה זה היה לא מזמן, טיים שנה, משהו כזה היה שם פתות. אתה יכולת לראות אדם גבר בן 70 מגיע לשדה, עכשיו 20 חבר'ה גבוהים ממנו, רחבים ממנו, בלי 30, הוא עליהם תשעו, תעמדו, תחרשו, תזרעו, הם בקלות מעיפים אותו לכל הרוחה. הוא היה אדון, בין העבדים.
אחד עוד אמריקה היה לזה פסיכים מלפני הרגים שלה.
כן.
היו מסעדות משפרות.
לא יודעות, אני קוראתי על מסעד העבדות, לא על מסעד האשראי.
והקלעות
זה שהשחור הוא נחוץ שצריך להתייחס לפרה. העבדות היא תופעה רחבה. העבדות היא תופעה רחבה הרבה יותר מאשר פקושי. גם בהרבה מאוד מקומות בעולם היו אנשים בני אותה עיר, מאותו עם, הוא היה עם אתיופיוני, זה גם תופעה הייתה רווחת. לא רק התופעה. חלק, אני מסכים לך, זה התחבר בהרבה תקופות עם עם החלוקה הגזעית, אבל זה לא היה תמיד תלו. אבל מה נשנה את העבדות? העבדות היא נשנה את התפיסה הנפשית של העבד, שהוא מרגיש שהוא עבד.
זה לא היה כלכלי שיכול כלכלי?
אני לא אומר שזה לא הכי משמעותי. אתה יודע שהרבי אדם שהיה בנפאל, ששם יש עבדות היום באופן חוקי, יש משפחות שיש להן מסורת של עבדות. והם ממשיכים לעבוד את המשפחה הזאת, אנחנו עבדים שלהם. הוא היה שם לפני 40-50 שנה, אז אולי מאז השתנה קצת, אבל ככה הוא סיפר, זה נכון, זה נכון, זה משהו בתודעה. ויהודי שיודע את הסיפור של יציאת מצרים, יודע את העובדה שהקדוש ברוך הוא היה אכפת לו על הסבל שלו, יודע את העובדה שהקדוש ברוך הוא מייעד בשבילו משהו אחר, הוא לעולם לא יעבד במובן המלא של עבד. ייתכן שבסיטואציות מסוימות, הגוי יכול להיות, או הגוי הרשע יכול להיות חזק יותר, ולהכריח אותו בכוח לעשות ככה או ככה, כמו שהיה למשל אצל הנאצים, או בעוד מקומות בעולם. אבל התודעה של היהודי הייתה תודעה של הנאצים. ככה אמר את זה הרב סיני אדלר. ואני חושב שזה מאוד נכון. זה גם יכול להיות פירוש להבין בתפילה, חירות עולם.
אז אתם היו שם עם תודעה אחרת פשוט?
ברור לגמרי שהיה.
רק בתודעה, רק בתודעה, כי זה
פה, אבל מה שאתה אומר, והם היו עובדים, אני לא חושב שזה נכון.
זה לא הגעה אליהם עם חייו, זה נורא.
לכן אני אומר, שהעבדות במובן המלא של המילה היא קטגוריה נפשית. אבל קודם כך.
תסתכלו.
תסתכלו מסעד על החיים. כן. אנחנו לא מבינים מה זה עבד. אנחנו לא מבינים מה זה עבדות. זה לא חושב, זה לא קיים.
אולי השורש של זה ש... מה שאתם קוראים, מרגיש שבת, בעצם הוא מרגיש נחות. זה הבתי כדבר.
כן. נחות זה דבר אחד, אבל אסכים לזה שיש פה הרגשה נחית. יש פה גם הרגשה של מחויבות. אני תרצל, אין לי את הזכות להפעים. כשחזר אומרים שעבד הוא דומה לחמור, הם לא מכירים להגדרה של ההתאחדות שלהם מבחינה נפשית או מוכנית, כאילו כבן אדם אישי. מתכוונים להגדרה שלו כעבד, הוא יכול להיות צדיק. אבל הוא עבד, הוא לא תופס את עצמו כמסורים, הוא לא תופס את עצמו כמישהו שמחליט איך לצורכי עצמו. הוא לא תופס את עצמו כמישהו, לכן למשל אין כיבושים בעבד. כי האדם שמתחתן, הוא בוחר לקחת את האישה הזאת ולעשות, שהיא תהיה אשתו, הוא יהיה מחויב לה, היא תהיה מחויבת לו. אבל עבד לא יכול להתחייב לעשות התחייבות. אחר יבוא אדם, להגיד לה, אני שאתה תתחתן עם פלונית, ותתחתן עם המון. שזה שאדון יעשה את זה, אולי עושה את זה, תלוי ברמת הרגישות האישית שלו, אבל ברמת העיקרון, מוסד העבדות מחייב את זה. מוסד העבדות הוא...
אדם לא תורך אומר את המוסד העבדות.
לא תורך את המוסד העבדות. תורך את לגדת מוסד העבדות, יש לי זה על המלחמה. היא לא החליטה על המלחמה טוטלית, יש לי זה על המלחמה הזאת כמגמה, שמינה לא ראוי לפעול בהתאם, כמה שיותר, כדי לצמצם עד ביטור של העבדות. אין התורה לא ישאירה שום דבר במוסד העבדות כמו שהיה. זה נכון שהביטות של העבדות בתורה הוא לא מוחלט. התורה לא ראתה לנכון, התורה כמציאותית כאלה, לבטל את העבדות באופן מוחלט באותם דברים. כי ראתה בזה כחזון שהעם היהודי יוליך אותו לאט לאט.
זאת אומרת, אבל זה כנראה לא פעל, כמה קניין המוני לכל דבר.
ברור שהאחדות קיימת בתורה, אבל קודם כל, כשאם אתה לוקח, אין שום פרשה בתורה שהמטרה של התורה היא להשאיר את האחדות. יש כל פרשות בתורה בעניין האחדות בעניין לצמצם את האחדות. אני לא אומר, אתה לא לצמצם אותה לגמרי, לא לצמצם אותה לחלוטין, כי אתה לא אומר, מה זה כמגמה, שתפקיד האנוש לא קרה לצמצם אותה.
יש לך גם ביום המדהים, כתוב שזה צריך להיות כל מישהו כלל אותם, כמה משהו ריקי. כי ילד קנן נתן לו את מה שרבו אוכל. אני אומר, ילד קנני, הוא מסוגר, הוא מתואגים לו, תבלי בו.
לא, אני איך, יש פגישה שמועה שנסה להתקיד את האדות. התורה לא מתקת את האדות. התורה אומרת, אומנם בהלכה יש את הפנים קצת שונות, אבל התורה אומרת, לא תזכיר עמד אל אדם. אם עמד בורח, אומנם האדות היא לא תופעה, לא לגיטימית לחלוטין בתורה. אתה אל תסגיר אותו לאדרה, אל תתערב. אז אורך היה נדמין, כל ממון אחר שלו שעובד את התפיסת השבת הבדע.
למה מוצאת
את הבת בשם מאי? עכשיו, מה רמת החירות הנכונה והמתאימה לתקופה? אני חושב שהעבדות כנראה לא היה אפשר לתת את העבדות באותם ימים. ולכן התורה מתאימה את זה כיעד סופי. לעתיד לבוא, נביא ירמיהו אומר שאפילו לא יהיה מושג של רב ותלמיד, לא אמרו לי שזה הודעו את השם. כי כולם ידעו אותי מקטנה והתגירה. או קהלת אומר את השם שנת האדם באדם, ולא לא. באופן כללי התורה רואה בעבדות, התורה אומרת שהעבד, שאתה עביד את העבד הביתה, אתה לא יכול להשאיר עבד גוי, אתה יכול לעשות אותו יהודי, אחר כך. זה מהפכה ברוכות במשרד האנצות לגמרי. במשרד למול עבדים, זה באמת לעשות אותם די בריא. זה באמת די בריא. לכל דבר בעניין. חייבים במצוות כאישה, הם חלק מהעם היהודי. וכן הלאה. עכשיו, יש לזה עוד היבטים. גם זה שאדם שמכה את אותו עבד מת, לדוחה על איזו עונש מוות, וגם על זה שאם העבד יוצא לחירות בשם בעם, כל אלה הם הלכות שבאו לצמצם את העבדות.
יש רבנים שמסבירים מהעבדות, שעובדים שבעצם העבדות היא טובה יותר מהשיטה שמובע היום של הבתי כלא.
זה נאמר על הבית עברי, אבל גם זה אפולוגי. אני לא חושב שזה תירוץ אמיתי. לא חושב שזה תירוץ אמיתי. אני לא חושב שזה שוב אמיתי. לא רוצה שזה תשובה מדינית, עבד דברי הוא מוסד שהתורה עשה אותו, לצמצם למינימום את מוסד האדרות וכו'.
הם רוצים להגיד שבית כלא זה מקום שלילי, שאדם לומד רב על יום
הבן, שבית כלא,
אשר על כן העבדות הייתה מוצלחת יותר, אבל שבכל זאת, שבית שעבדות הייתה מוצלחת, שפילו בהשוואה לזה,
זה רק את הרי לא יעבדות.
אני לא יודע אם הכלא הוא קרוע יותר, יכול להיות שעוד רעיון חדש, אני לא... זה שאני לא חושב שהעבדות היא פתרון נכון, זה לא אומר שאני צריך לקבל את הפתרון של הכלא, ואני צריך לשאול פתרון שלישי, יותר טוב, אני לא יודע...
אני לא רוצה להתחיל.
שנכפלו בני אדם בתורה, הולכות ומתבטלות. כמו מעמד האישה, כמו בזה לטפל בתוכה לכם, אפילו הפרת ולפרת שוב, אורס החיים עולה בצורה משמעותית. צער לידה, מי שרוצה לשאול, היום צער לידה, אפילו על אורס המור שפתרת מה לגמרי, אבל צמצם אותם ב-95%. עדיין יש נשים שרגישות להם פתאום, לפעמים מאחרים את המועד וכו'. אבל באופן כללי, מה אתה צריך יותר מזה, שאחד הדעות הגדולות ביותר שהאנושות התקדלה, יקרה של הגלות של ישראל מארצה, כמה זה חזר לארצו. אנחנו לא צופים את זה בחזק, אין היום גלות אדום. אין היום יהודים בעולם שנמצאים באיזשהו מקום, והם לא יכולים לעלות לארצים, הם לא יכולים לקיים מצוות גלות. לעשות את זה. אנחנו יכולים לחזק את עצמנו ואת כל סגולותינו בתורה בירת שמיים, להשתדל לבנות לעצמנו, לרב היהודי שלנו, מסגרות של תורה בירת שמיים ובתי דין אמיתיים, תיקונים גדולים מאוד שצריכים לעשות את זה, במידת האפשר. אבל אין לנו סדר איך אנחנו מביאים את הגאולה. תסתדל, זה לא תוביל, זה תפקידנו תמיד. אבל הלילה הזה שלא יותר טוב, אנחנו עד כדי שנדע, נבין, איפה הקדוש ברוך הוא שם אותם? מה היה חשוב עם הקדוש ברוך הוא? ולבנות את החיים שלנו על הביטחון באשר. זה כדברי בעל האגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו.
מה הברכה פה מסוימת?
בעזרת השם, אנחנו מצאנו אותו בשיעור. שנצא.
נעשה ברוך.
שלום, אנחנו מרשים בשעה 6, בעזרת השם.